רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל. יריד הדירות הגדול של השרון, 27 ו-28 במרץ בהיכל הספורט מטרו וסט רעננה. עשרות קבלנים במקום אחד, מאות דירות למכירה, מבצעי מימון, הטבות ומחירים אטרקטיביים לרוכשים, וכרטיס הגרלה לכל מבקר עד ברמלאי. כל אחד זוכה. יריד הדירות הגדול של השרון. תחרות המשפט המבוים לבתי הספר התיכוניים על שם רון אביטל. האירוע החשוב ביותר למגמות משפטים בישראל. עם תיק אקטואלי ומרתק שנוגע בסוגיות של כולנו. תלמידים מכל הארץ מתמודדים בעימות משפטי אמיתי מול שופטים אמיתיים. בהפקת עמותת קול נותן ורדיו סול. לפרטים נוספים על התחרות הגדולה בישראל ולתמיכה, כנסו לאתר גיב בק, תחרות המשפט המבוים.
אדוני השופט, אדוני השופט, קול נותן.
פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כי גדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
הקול השפוי, כל מה שרציתם לדעת על מיסוי ואקטואליה, בהגשת שחר אלוני ואורן אלוני.
ערב טוב, ערב טוב, עבדנו עליכם, עכשיו אין את אורן אלוני, הוא מאחר, כרגיל, אני מקווה שהוא מאזין לנו, ואם לא, איך אומר ערפאת, שישתה מהים של עזה. כן, היום אנחנו נארח את מנכ״ל תנועת אם תרצו, מתן ג'רופי, אני מקווה שאני מבטא את שמו נכון, תכף הוא יתקן אותי אם לא. נדבר איתו על ההשתלטות העוינת של בעצם ה... אני לא אגיד הפלסטינאים, אלא ערביי יהודה ושומרון ועזה, על בית המשפט העליון. נדבר איתו על כוח 100, על שדה תימן. נדבר איתו על כמה זמן לוקח להרוס בית בממוצע בישראל היום של מחבל. נדון איתו גם לגבי האנרכיסטים מה-BDS, נדון איתו על סטודנטים ומה ארצות הברית עושה לאותם הסטודנטים שמדברים הסתה בקלפיות, ואחר כך יש לנו הפתעה, מרואיין השני שלנו הוא ראש המל"ל לשעבר עוזי ארד, גם איתו נדבר על לא מעט... נדבר איתו לא מעט על דברים מעניינים, נדבר איתו על השבעה לאוקטובר, דברים שהיו, על ראש השב"כ, המאיים הסדרתי, נאיים איתו על דברים נוספים, יהיה מעניין. אני חושב שלפני שנתחיל בתוכנית עצמה, אנחנו נעבור ל... תכנון מס קצר, ומיד לאחר מכן שיר, ועד אז אני מקווה שאורן יגיע, ואם לא, כבר אמרתי לכם מה דעתי על זה, אז אנחנו נעבור לתכנון מס.
ועכשיו, פינת המיסוי, ועכשיו, תכנון מס.
עצמאים, איך אפשר להשתמש בביטוח לאומי ככלי לתכנון מס? אז אפשר, אם הייתי אומר לכם שתוכלו לשלם לחברת ביטוח תשלומים, פרמיות, ואם לא יקרה שום מקרה ביטוחי במהלך אותה שנה, תקבלו חזרה את כל הפרמיות ששילמתם בתוספת ריבית, ריבית יפה. מה הייתם עושים? אז ככה בדיוק פועל ביטוח לאומי. עצמאי שלא עובר תאונת עבודה, מה שנקרא, מקבל חזרה את הפרמיות בסוף השנה מביטוח לאומי בתוספת ריבית. שימו לב, עצמאי שעובר תאונת עבודה חלילה, כן, מקבל מביטוח לאומי לפי מה שהוא שילם בפועל, ולא לפי, כמו שאצל שכירים, ממוצע של מספר חודשים אחורה. ולכן האינטרס בעצם של כל עצמאי בישראל הוא לשלם כמה שיותר לביטוח לאומי, מתוך הסיכון הנמוך אמנם, אבל סיכון שתהיה תאונת חלילה, תאונת עבודה, ואז הוא יתוגמל על פי התשלומים בפועל, וכמו שאמרנו, לא על פי ההכנסות האמיתיות שלו. ובמקרה שלא יראה תאונת עבודה, יקבל חזרה את כל הפרמיות שהוא שילם מביטוח לאומי, בתוספת ריבית מאוד יפה. אז כמובן לא לעשות את זה ללא התייעצות עם יועץ מס מוסמך, יועץ מס מייצג מה שנקרא, ואם תרצו אני עומד לרשותכם, שחר אלוני 050-8822-330, ואנחנו נעבור לשיר, ואחרי השיר אנחנו נראיין את מתן ג'רופי, מנכ"ל תנועת אם תרצו, ונשים לו גם שיר על אם תרצו. קדימה, שיר.
בלילות אני לא ישן כבר שבועות, רק מתהפך מצד לצד ומפחד שיום אחד אני אקום ואת כבר לא תהי. אני אצעק בכל העיר, יש עלי מישהו רע, לאן הלכה האהבה? אם תרצי אני אתן לך מנגינה שתנגן לך את הכל, אני אתן לך את הכל, אני נשבע לך עם יד על הלב, הפעם זה על באמת, מן הקצה אל הקצה, אני חדש אני רוצה.
אנחנו מיד נשמע את ההמשך של השיר, אבל בגלל תקלה טכנית קטנה אנחנו נעשה שוב את פינת המיסוי, נעשה אותה בקצרה ברשותכם, בבקשה.
ועכשיו תכנון מס.
תכנון מס, עצמאים, איך אפשר להשתמש בביטוח לאומי ככלי לתכנון מס? אז אפשר, אם הייתי אומר לכם שתוכלו לשלם פרמיות לחברת ביטוח במהלך שנה, ואם לא קרה איזשהו מקרה ביטוחי במהלך השנה, תוכלו לקבל את כל הפרמיות חזרה ועוד בתוספת ריבית, ריבית יפה אפילו. אז כן, בביטוח לאומי ככה בעצם הם עובדים, ככה הם פועלים. עצמאי שעובר תאונת עבודה ומוכרת על ידי ביטוח לאומי, מקבל מביטוח לאומי על פי התשלומים שהוא שילם, על פי המקדמות שהוא שילם במהלך אותה שנה, ולא על פי מה שהוא הרוויח באמת. ולכן האינטרס בעצם של כל עצמאי זה לשלם כמה שיותר לביטוח לאומי, לקבל במידה ולא קרה שום דבר את התשלומים בחזרה בסוף השנה בתוספת ריבית, אבל להרוויח בעצם ביטוח מפני תאונות, אובדן כושר עבודה וכולי, על פי התשלומים שהוא שילם בפועל כמו שאמרנו, ולא לפי ההכנסות בפועל שלו שהיו, כמובן לא לעשות את זה בלי להתייעץ עם יועץ מס, ואני אשמח לעמוד לרשותכם לייעוץ בנושא הזה או בנושאים אחרים, 050-8822-330, ואנחנו נחזור לשיר חנן בן ארי.
רוצה ממש, אם תרצי אני אתן לך מנגינה שתנגן לך את הכל, אני אתן לך את הכל וגם אשיר לך, אם תרצי אני אתן לך מנגינה שתרפא בך כל
לנצח את אהובתי, לנצח את אהובתי, אהובתי.
כן, חזרנו אליכם ואיתנו על הכף מתן ג'רופי, נכון?
ג'רפי,
מנכ"ל תנועת אם תרצו, שלום לך מתן.
שלום שלום, ערב טוב.
ערב מצוין. מתן, אנחנו עדים לכך שלאחרונה בג"ץ הפך, לא יודע, לסוג של, היה פעם מחזמר הזה, משרתם של שני אדונים, אז משרתם של ה... נקרא לזה, לא יודע אפילו להגיד פלסטינאים, של ערביי יהודה שומרון ועזה, אני לא בטוח שיש דבר כזה פלסטינאים. בכל מקרה, הם עותרים סדרתיים, במימון כסף זר, ומה שנקרא, תופסים את כמה? 90% מזמנו של בגץ? מה יש לך לחדש לנו בנושא?
אני לא חושב שיש משהו לחדש בנושא. תשמע, בסוף הארגונים הפוסט-ציונים שנתמכים על ידי ממשלות וקרנות ישויות זרות, כבר עובדים ופועלים בישראל הרבה שנים. זה לא חדש. עכשיו אנחנו... בשנים האחרונות חושפים יותר ויותר את הארגונים, עד כמה ההתערבות החיצונית בריבונות של מדינת ישראל קורית פעם אחר פעם. תשמע, אם תרצו, עוסקים בנושא כבר מעל עשור.
כן, אבל אתם פרסמתם לאחרונה איזשהו מחקר שעשיתם לגבי השמונה שנים האחרונות של בעצם העתירות לבגץ יש שם מספרים הזויים, אני חושב שכדאי באמת אולי לחשוף אותם גם פה בשידור.
אפשר לחשוף אותם בשידור, מה זה מספרים הזויים? תשמע, בסוף, אתה יודע, יש עשרות, גם מספרים שחשפנו יש יותר מזה, יש עשרות של, 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 של עתירות של ארגונים, גם המוקד להגנת הפרט וגם אגודה לזכויות האזרח וגם מדלה וארגונים נוספים שעותרים פעם אחר פעם. אתה יודע כמה עתירה עולה, האם יש לך ידע כמה עתירה עולה לבגץ? סתם כדי לשאול אותך, אתה...
אני מניח שעשרות רבות של אלפי שקלים.
נכון, ופעם אחר פעם מעסיקים את שופטי בגץ. עכשיו אני חושב שאין יותר מהמשפט של יצחק עמית שאמר שדלתות בית המשפט פתוחות בפני העותרים ובפני הארגונים האלה.
כן, הוא אמר את זה על הג'ינג'י, לא?
נכון. אז אני חושב שבסוף צריך לבוא ולהבין שזה לא, יש פה משולש, יש פה מדינות זרות שבכסף שלהם פועלות כדי לבוא ולשנות מדיניות של מדינת ישראל, מדיניות של עם ישראל, המדיניות היהודית והדמוקרטית של עם ישראל, על ידי ארגונים זרים, דרך בגץ, דרך בית משפט עליון, וככה הדבר הולך ונמשך לאורך הרבה הרבה שנים. אני חושב שצריך לבוא ולהגיד תודה רבה, לא רק לארגון אם תרצו, אלא לכל מה שקורה בשנים האחרונות, גם עם הרפורמה המשפטית, וגם עם חשיפות של דברים נוספים, כי עד לפני כמה שנים אף אחד לא היה מכיר ולא מדבר על זה.
בהחלט.
והיום אנחנו הרבה יותר מכירים וחשופים ומדברים, ומבינים מול מה אנחנו מתמודדים, ורק אחרי שאנחנו יודעים את זה, אז אנחנו יכולים באמת לבוא ולעשות את השינוי.
אתם מרגישים איזשהו שינוי מאז עלייתו של טראמפ לשלטון במימון של כספים זרים, נניח מארצות הברית, כי עד כמה שאנחנו מבינים הוא קצת חסם את זה.
ואני יכול להגיד שהיום במקרה, או לא במקרה, אבל דיברו איתי חבר'ה, הציעו לי לבוא ולעשות איזו חשיפה גם אל מול השגרירות של ארצות הברית פה בישראל, כדי לרתום אותם עוד קצת קדימה ולחסום את כל הארגונים שמקבלים כסף מארצות הברית. אני חושב שאנחנו מבינים שגם הארגונים והאנשים הפרטיים שהיו תחת סנקציות בממשל הקודם, הממשל הנוראי הקודם, אז קודם כל הסירו את כל הסנקציות. זה כבר משהו שהוא מאוד מאוד חשוב.
כן, זה ביום הראשון לכהונה שלו הוא עשה את זה.
נכון. אנחנו יודעים שיש כאלה שגם מושכים לעבר סנקציות כלפי ארגונים פוסט-ציונים. אני לא רוצה יותר מדי להרחיב בנושא, כי יש פה משהו שהוא מאוד מאוד
אני טועה מתי טראמפ יטיל סנקציות על שופטי בית המשפט העליון, אולי אלה יועמשית.
תשמע, אני חושב שהם הגיבו לפני כמה ימים שהם מאוד תמוהים ולא מבינים למה בית משפט עליון בכלל מתערב באפשרות של הדחה של ראש השבק.
כן, הם לא רגילים לזה, הם באים מדמוקרטיה, הם לא יודעים מה זה.
תשמע, גם שם אני יכול להגיד לך שיש להם בעיה עם בית המשפט.
אבל אין מה להשוות, שם בית המשפט מפרש את החוקה, פה בית המשפט יוצר חוקים.
נכון, נכון, אבל גם שם זה לא כזה פשוט. זאת אומרת, אנחנו תמיד יודעים שבשנים האחרונות, כאילו לאורך הרבה הרבה שנים, מה שקורה בארצות הברית לאחר מספר שנים מגיע ומתפרץ גם פה. יש הרבה, באיזשהו מקום ההיסטוריה חוזרת על עצמה, כי זה מאוד נוצר בארצות הברית התהליכים המסוימים, ולאחר מכן זה מגיע למדינות מערביות נוספות. ומה שהחל בארצות הברית בקדנציה הראשונה של טראמפ ומתגבר מעל ומעבר בקדנציה הנוכחית, גם על ידי אילון מאסק וגם על ידי שליחים נוספים בממשל, כלפי בית המשפט העליון וכלפי הפרוגרסיביות הנוראית, זה יגיע גם לפה. זאת אומרת, הדבר הזה יגיע גם לפה, ואני חושב שעם ישראל כן צריך להמשיך בכל הכוח לחשוף ולדעת ולחקור על כל ההתנהלות. כן, ראש הממשלה אמר את זה לפני מספר ימים, התבטא המון במילים האלה ובדיפ סטייט
כן, פה אני קצת פחות מסכים איתו, זה כבר מזמן לא דיפ, הם כבר עושים את זה מהמקפצה.
נכון, אבל עדיין אתה יודע שאתה מדבר על זה, זה יכול להיות שאתה מאוד מודע להתנהלות של מערכות מדינת ישראל, של כל המערכות, אבל יש עדיין הרבה אזרחים שלא מכירים את הנושאים ולא נחשפים, וצריך לבוא ולהסביר להם עד כמה התקשורת נמצאת במקום מסוים, ועד כמה יש לה קשר לתרבות ולאקדמיה ולבית המשפט ולפרקליטות ולשבק ולצבא. צריך לבוא ולהגיד את זה, שזה לא רפורמה במערכת המשפט. מה שקורה זה אולי ניצנים, כן? בנימין נתניהו, ראש הממשלה, התחיל את זה לפני כמעט 15 שנה בתקשורת, עם פריצה של ישראל היום, גלי ישראל, והיום ערוץ 14, שעושים חיל. אבל הפריצה הזאת, זה היה, אלה היו אפילו לא הזרעים של מה שקורה היום, והיום אנחנו שותלים זרעים לעבר 20-30 שנה הבאות, כי זה לא יעצור, כן, זה התחיל, זה ממשיך לבית המשפט, אבל זה לא יעצור בבית המשפט. זה ימשיך לעבר התרבות, וזה ימשיך לעבר האקדמיה, וזה ימשיך לעבר הפרקליטות, והמשטרה, והשבק, והצבא.
כן, אבל הכל מתחיל הרי במערכת המשפט, כי מערכת המשפט יכולה לחסום כל שינוי שתעשה בכל גורם אחר.
יש לי שאלה לך, אתה חושב, אני באמת שואל, אני חושב שהיום שר האוצר באמת יכול לבוא ולשלוט בדיוק לאן הכספים הולכים, או שיש לו פקידים
ש... אני חושב ששום שר בממשלה לא יכול לשלוט על המשרד שלו, כולל ראש הממשלה שלא יכול לשלוט על כלום.
אז אני אגיד לך שאני ישבתי אתמול או שלשום, אני כבר לא זוכר, נראה לי שלשום, ישבתי עם שרה בממשלה, והיא אומרת, אני לא, כאילו, אנחנו, קשה לנו מאוד להניע דברים. יש לנו פה את היועמ"שים ואת כל את היועצים המשפטיים שבעצם הם מחליט, כאילו, אז קשה, אתה יודע, היה לי קשה מאוד לשמוע את
זה. זה לא בדיוק יועצים משפטיים, זה ראשי ממשלה על, כי ברגע שאהרון ברק הורה בעצם, פסק, שהיועצת המשפטית לממשלה, ההחלטה שלה מחייבת את הממשלה, בעצם הוא הפך אותה לראש ממשלת על. וזה מה שקורה. היא בעצם מקבלת את ההחלטות עבור הממשלה, ואיך אתה רואה בעצם, מעניין אותי לדעת, איך אתה רואה את הסרת הפלונטר הזה של השלטון הדיקטטורי של בגץ? הרי האמצעים שיש לכנסת זה לחוקק. אהרון ברק בזמנו אמר שהכנסת היא האחות הבכורה בפני...
לא ראית מה?
היא כבר מזמן לא ככה.
אלרון רשם שהם לא ייקחו את החקיקה לעצמם, כן? ראית?
יפה מצידו.
הם לא ייקחו את החקיקה לעצמם. תשמע, אני חושב, אני אגיד לך מה, אני אסכים.
הם לא צריכים את זה. הם עושים את הכל גם בלי חוק.
אני חושב שהמאזינים ואתה צריכים להיות אופטימי, ואני אסביר, וזה מהות הכל. אנחנו נמצאים היום במקום מאוד מאוד, בסלב מאוד היסטורי, בתולדות מדינת ישראל, בתולדות העם היהודי, שאתה יודע, לפני 50 ו-100 ו-150, 200 שנה, העם הפשוט, כן, שאני רוצה לייצג אותו, כן, את העם, לא כל כך היה לו כוח אל מול האליטה השלטת.
מוכרח להגיד שגם בנימין נתניהו, בתחילת הקדנציות הראשונות שלו לפחות, לא לגמרי רצה להתעסק עם זה.
אני לא חושב שהוא לא לגמרי רצה להתעסק עם זה, אני אגיד לך את האמת, אני לא יודע. לי יש תיאוריה אחרת שאני לא חושב שהוא לא רצה להתעסק עם זה, אלא הבין שאם הוא יתעסק עם זה, לא היה לו אז בזמנים ההם את העם מספיק כדי לשמוע את מה שהוא היה אומר.
כן, אני מסכים.
זאת אומרת, הוא היה במקום שמעטים מאוד מהעם היו מבינים על מה הוא מדבר. אני חושב שאז, אני שאלו פעם מישהו, האם ראש הממשלה אחרי רצח רבין היה מבקש מהשבק את החקירה ואת, על רצח רבין. ואז מישהו אמר, גם אם ראש הממשלה היה מבקש, היו זורקים אותו מכל המדרגות, כן? ראש הממשלה דאז בנימין נתניהו, אחרי רצח רבין, היו זורקים אותו מכל המדרגות, לא היה לו אפשרות, והייתה לו אפשרות בכלל לבקש את החקירה, כי לא היו סופרים אותו. עכשיו, אתה חושב שבאיזשהו מקום ראש הממשלה לא מבין, אני אומר, זה התיאוריה שלי, אני לא יודע, לא דיברתי איתו, התיאוריה שלי אומרת שכל דבר מגיע בזמן, ובנימין נתניהו לא יכל...
אתה אומר שהעם לא היה בשל לזה.
ממש לא בשל. מי היה אז מכיר את זה? מי היה מדבר על הזמנים ההם שערוץ 7 נסגר? מי ידע שכן? אז היו יחידי סגולה שהיו מדברים על זה באופן מאוד פתוח וגלוי לציבור, אבל גם אנשים אחרים היו מסתכלים עליהם קצת בצורה אחרת, כן? אני חושב שבאיזשהו מקום העם היום הרבה יותר בשל.
כן, בהחלט.
לבוא ולהתמודד עם, עם כל הנתונים שנותנים לו. תשמע, בסוף...
תשמע, הם גם מספקים את הסחורה, אני מוכרח להגיד.
זה הם עושים לך את העבודה. תשמע, אני אומר, בסוף אומרים לך, אתה גדל, כן, עם איזו הילה כזאת מסוימת על אנשים שמתגייסים לטייס, או לסיירת מטכ"ל, או כל מיני כאלה שמתגייסים לשבק. ואז אתה מבין שהם אנשים רגילים, כמוני וכמוך, שהם יכולים גם לבוא ולעשות טעויות, כמו כל בן אדם, שאתה מבין שהם אנשים טובים, הם עושים טוב למען המדינה, אבל בסוף מי שהולך לשם, העילה שלו כאילו, אתה יודע, זה משהו שהוא כאילו נבנה ושיחקו לך הרבה במוח. זאת אומרת, לא אומר שאלה אנשים חס ושלום, שהם לא אנשים טובים, אבל בסוף המקומות האלה, זה מקומות סגורים, כאילו עד לפני הרבה הרבה שנים, היום זה הרבה יותר פתוח. כמה אנשים כבר היו במקומות מפתח, כן, במקומות האלה, הם הגיעו לתפקידים מאוד בכירים במקומות האלה לפני 20 שנה, אחוזים בודדים, היום כן, יותר. כן, צריך לבוא ולהגיד, צריך לבוא ולהסתכל, אני חושב שגם מבחינת, כן, אתה דיברת על זה שאם תרצו, חושפים כבר הרבה שנים, כן? זה לא פשוט לבוא ולחשוף את הדברים האלה. כן? אז לפני עשור חלקם אמרו, אתה יודע, קמפיין השתולים, טטטטטטם, היום כולם מבינים שזה נכון. מי לא מבין את זה שיש שתולים במדינת ישראל? שיש גייס חמישי במדינת ישראל, מי לא מבין את זה? כולם מבינים את זה. פעם זה עשה רעש, אתה מבין? ב-2014. היום כולם מבינים את זה. שיש כאלה שגרים במדינה והם עושים דבריהם של אנטישמים בחו"ל. אז זה הרבה יותר קל.
למה ללכת רחוק? פתח את עיתון הארץ.
הרבה יותר קל, אני... כן, אני צריך לבוא וצריך...
זה העיתון המצוטט ביותר בקרב אנטישמים בעולם.
נכון, אם זה מה ש, אתה יודע, אם זה הנתון הזה, הם צריכים לבוא ולחשוב פעמיים. אני לא חושב שהם רוצים לבוא ולחשוב פעמיים, כי מבחינתם זה לא מעניין אותם בשום צורה. אבל אני מסתכל על עם ישראל, ואני אומר, אנחנו נמצאים במקום הכי טוב שיכול להיות. תתעודדו, לא תהיה מלחמת אחים, לא יהיה שום דבר שקשור למלחמת אחים. זה שאנשים מדברים על הדבר הזה כי יש להם בראש והרצון, אנחנו במחנה הלאומי, אנחנו לא רוצים את זה, אנחנו נגד, אנחנו לא ניתן יד לשום דבר כזה, אנחנו מבינים שיקח לנו המון שנים, וזה בסדר גמור, אי אפשר לבוא ולשנות משהו שקורה 70 שנה בהבלחה מסוימת. צריך לבוא ולעבוד קשה, ואני חושב שהיום אנחנו נמצאים בזמן הכי טוב, כי העם מבין, העם יודע, יש כבר הרבה נתונים, יש הרבה תקשורת, יש היסטוריה ואנחנו לומדים, יש הרבה יותר הבנה על כל המערכת שנקראת מדינת ישראל, על כל המערכות במדינה. אז צריך להיות אופטימיים, זה מה שאני לוקח איתי, וככה אני פועל.
מאיפה אתה שואף את האופטימיות הזאת? כי אני לא רואה למשל פתרון לדיקטטורה של בגץ. לא רואה פתרון. חקיקה הם יפסלו. עשייה הם יפסלו. זאת אומרת, שורה תחתונה תמיד תהיה שלהם. איפה, איך אתה רואה את הפתרון?
לא, יש, שאלת פה שתי שאלות. אחד, מאיפה אתה, למה אתה אופטימי? ומאיפה אתה רואה את הפתרון? אז למה אני אופטימי? זה כי לפני 20 שנה הייתי מדבר על דברים כאלה, וכולם היו עם עיני עגל מסביבי, אנשים...
מסכים, יודע, יש במחנה... הרבה יותר מודעות.
עיני עגל כזה, על מה אתה מדבר? מה אתה רוצה ממני? ואני היום זה לא קורה. כן? היום יש את זה, אבל המון המון, כאילו הרבה 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 פחות. זה אחד. זה למה אני אופטימי, כי אנחנו בדרך הנכונה. שתיים, מה הפתרון? קודם כל, להבנה בראש, שמשהו שקורה כל כך הרבה שנים, ויש לו כל כך הרבה כוח, אי אפשר לבוא ולשנות בשנה, שנתיים, צריך...
סבבה, קח 10 שנים, איך אתה פותר את זה?
גם 10 ו-20 שנה, לא רק 10 שנים, גם 10 ו-20 שנה, זה לא משהו שקורה בשנה, שנתיים. זה אחד, שתיים, הפתרון הוא לחנך את ה... אתה יודע, בסוף, הדמוגרפיה מנצחת. הדמוגרפיה מנצחת גם לטובת היהודים, למול המחבלים פה במדינה,
הדמוגרפיה כבר עכשיו במצב של הפסד, כי רוב העם ימינה ורוב המחליטים הם בצד שמאל.
נכון, אבל אתה צריך, שנייה, אתה חושב בצורה כזאת, אבל תחשוב רגע בעוד 10 שנים, מי הולך ללמוד באוניברסיטה העברית, או מי הולך ללמוד באוניברסיטאות ובמקומות האלה, כן? רוב הסטודנטים, רוב המוחץ של הסטודנטים היום, או רוב המוחץ של הלוחמים בצהל, הלוחמים הפשוטים בצהל, כאילו הפשוטים, כן? אף לוחם הוא לא פשוט, כן? אני כמוני יודע שאני גם לוחם בצהל, אבל אני אומר, רוב הלוחמים, רוב הסטודנטים, רוב החבר'ה הצעירים, יש להם אג'נדה יהודית, יש להם אג'נדה ציונית. עכשיו, הם...
כן, אבל אנחנו ראינו כבר שהרוב לא מגיע למקומות האלה. ברגע שחבר מביא חבר בבגץ, איך הרוב ישתחל פנימה?
נכון, אבל...
כולם באותו צורה, באותו צבע, מאותו סוג, עם אותם הדעות.
נכון, אבל אני אומר, אחד, בסוף אם לומדים, אם לפני 20 שנה, מי שלמד משפטים באוניברסיטה העברית זה חצי-חצי, היום 80% לומדים משפטים, לצורך העניין, והם באג'נדה מאוד ברורה. עכשיו, תלך רגע צעד קדימה, צריך עובדים בפרקליטות, צריך עובדים בבית המשפט. אז אם פעם הגיע אחוזים הרבה הרבה יותר גבוהים מהצד השני, אז היום מגיעים אחוזים הרבה יותר גבוהים מהמחנה הלאומי, וכבר אתה בא ואתה משנה את הנתונים. וקח את זה לעבר כל משרד, כן? משרד האוצר ומשרד החוץ, והשבק והצבא. זה קודם כל, האחוזים פועלים לטובתך בכל רגע, בכל שנה שעוברת. שתיים, ואני חושב שפה המשחק של אם תרצו, הקול של העם, ולחנך ולהכניס ולמקומות מפתח, ובמש, אתה יודע, לבוא וללכת איתם יד ביד, ואת החבר'ה הצעירים למקומות כמו משרד החוץ, ולפרקליטות, ולהגיד להם שהם צריכים לבוא ולהתמודד, ולהיות אקטיביסטים, ולא רק, אתה יודע, בפרקליטות, תלך לפרקליטות ירושלים, צורך העניין. מה, יש שם הרבה חבר'ה שם, אתה יודע, במקומות, לא להגיד עכשיו היועמה, כאילו הבכירים, כן? החבר'ה הצעירים שם, הם בדעה מאוד ברורה.
השאלה אם הם יגיעו לעמדה הבכירה שם.
לא, אבל הם צריכים חיזוק, הם צריכים חיזוק. הם יכולים לבוא ולהגיע לעמדה ברורה, הם צריכים להיות חכמים. איך המיצגל הגיע לערוץ 2?
הוא הסתיר את הדעות שלו במשך שנים.
אוקיי, אז אנשים יכולים לבוא ולעשות ולהיות חכמים, ובתחבולות תעשה לך מלחמה, ולהבין שלא צריך לבוא ולעבוד חכם. לא צריך להיות ראש בקיר, צריך לבוא ולהיות חכם. זה מה שהם עושים.
תשמע, הזמן שלנו עומד להיגמר, ואתם באמת עושים עבודה ברוכה, ויש לי כל כך הרבה עוד שאלות אליך שלא נספיק אותם הפעם, אבל דבר אחד אני חייב, מה שנקרא, לסמן וי. תגיד לי, מה הסיפור עם הקלטת המבושלת בשדה תימן? אתם עם כל העשייה הברוכה שלכם, לא חשבתם להגיש בגץ למשל, ולהורות ליועצת המשפטית לחקור את זה, אולי לא למנות את הפצרית שתחקור את זה, או את מי שכפוף אליה שיחקור את הבוסית שלו? זאת אומרת, איפה אתם בעניין הזה?
תשמע, קודם כל, הקלטת הזאת, אין ספק שכולנו מבינים היום שהיא מבושלת וערוכה. אתה אומר משהו מעניין, כי בסוף, נועת אם תרצו, לא עותרת לבגץ על כל, כן, על כל מקרה, ויש המון
כן, אבל זה מקרה דרמטי, זה מקרה שהוציא דיבת חיילינו רעה בכל העולם, ציטטו את זה, בכל מדינות ערב. אני חושב שזה אחד המקרים שצריך פשוט פה להקות עם פטיש 5 קילו על מי שבאמת לא עושה את העבודה, ואם יש פה איזשהו ניגוד עניינים בין היועמ"שית לפצרית, אם כן העמידה לדין את הבן שלה או לא העמידה לדין את הבן שלה, אולי כדאי לפנות לבגץ שיעשה סדר.
אתה חושב שאם אתה תפנה לבגץ אתה תקבל את הסדר שאתה...
אני בטוח שלא, אבל לפחות כולנו נראה את זה.
אנחנו רואים את זה בלי לפנות לבגץ. אני חושב שעם ישראל רואה את הדבר הזה מבלי לפנות לבגץ. יש, אני חושב שיש פרטים מסוימים שלא מדברים עליהם ככה ולא חושפים אותם ככה בפני הציבור. זה מה שיש איזה פרט מסוים שפשוט לא, אני מנוע מלדבר עליו, אבל בסוף יש דברים, לא, אני אומר, יש דברים שעושים מאחורי הקלעים. אני בטוח שהרמטכ"ל החדש, אני סמוך ובטוח ואני סומך עליו, וגם על ראש וגם על שר הביטחון שעושה עבודה מדהימה, שידעו לבוא ולחקור את זה, את העוול הזה שנעשה.
אני מאוד מאוד מקווה. מתן ג'רפי, תודה רבה, מנכ"ל תנועת אם תרצו, יישר כוח, עשייה מבורכת שלכם, תמשיכו ככה, רוב העם מאחוריכם.
תודה רבה, תודה רבה לך.
כל טוב, אנחנו נעבור לשיר, ומיד לאחר מכן, עוזי ירד איתנו.
אדון עולם
טוב, אנחנו נאלצים להיפרד מהשיר המהמם הזה, ואיתנו על הקו פרופסור עוזי ארד, יושב ראש המל"ל לשעבר, כיום עמית מחקר בכיר בסדנת יובל נאמן למדע, טכנולוגיה וביטחון באוניברסיטת תל אביב. שלום פרופסור.
ערב טוב.
ערב מצוין. התחלנו אותו כערב טוב, תכף נראה לאן נגיע. אני, מעניין אותי לדעת, אתה כחלק מתפקידיך הרבים במערכת הביטחון, גם עמדת בראש אגף מחקר במוסד. אתה ראית את ההתנהלות של השב"כ בטווח של השביעי לאוקטובר. מה דעתך על הנושא, על היעדר המודיעין, על תפקוד של השב"כ? איפה אתה פה? מה, תן לנו קצת מבינתך.
למעשה היום אנחנו כבר יודעים במידה מסוימת בגלל התחקירים שהיו ובגלל התבטאויות של הנוגעים לדבר וגם בגלל מראה עינינו ממש שפה היה קשר רבתי של כל קהיליית המודיעין מצד אחד וגם קשר גדול של הגורמים המבצעיים ושל צה"ל וכשל אחד הבין את הכשל השני והכשלים היו כלל מערכתיים והם גם היו ממושכים לא כל דבר נגרם בגלל טעות שקרתה שבוע או שבועיים קודם או חסר כזה או אחר מה שמסתבר הוא שהיו נקודות חולשה שהוזמחו משך שנים שהיה פיגור בכל מיני דברים וש... למעשה הגורמים לכישלונות הטוטליים האלה של המערכות מפוזרים לכל רוחב עומק וגובה המערכות זאת אומרת קהיליית המודיעין על כל זרועותיה וכולל נקודת הממשק שבין המודיעין לבין הדרג המדיני הממשלה, השרים וראש הממשלה גם שם ובמיוחד שם היה כשל מאוד חמור
אתה חושב
עכשיו שגע... זה השבק כן. עצמו הוא רק אחד מהזרועות המעורבות כמובן שהשבק בקטעים שעליהם הוא היה מופקד קצרה ידו השבק בעצמו מודה כפי שזה עולה מהתחקורים של הצבא שהיה לו חסר במידע חסר מודיעיני לא היו לו מקורות שהיו ממוקמים היטב בתוך אובי הקורה של קבלת ההחלטות של החמאס.
כן, אבל גם מה שהשבק ידע, הוא לא באמת שיתף עם הדרג המדיני. אתה אמרת ברעיון למעריב, שאם היו מהירים אותו, הכוונה לנתניהו, בליל השבעה לאוקטובר, זה היה יכול להשפיע. בוא תסביר.
כן, אבל תראה, יש לי הרגשה שאתה רוצה להאמין בדברים מסוימים.
לא, לא, אני פתוח לשמוע הכל.
ראש הממשלה, מעניין אותי לראות מה אמרת. ראש הממשלה... ידע את המצב העובדתי בעזה, הוא ידע מ-100 דיונים ואחד, בישיבות הקבינט, בישיבות תקופתיות כל כמה ימים, שיש לו עם ראשי הקהילת המודיעין, דובר על החמאס, היו סבבים של חילופי אש, הנושא עלה על סדר היום כל הזמן. לגבי קיומה של תוכנית כיבוש של החמאס, הוא ידע שהרי הוא בעצמו ביסר עליה בהתלהבות רבה כמה שנים קודם לכן וידע לתאר בפרוטרוט איך יפשטו, איך יבזזו, איך ישחטו, איך יקלו חטופים הוא ידע על, 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 על התוכנית הזאת
המודיעין שהיה לו בערב השבעה לאוקטובר לא אמר חמאס מורתם?
הוא אמר את זה
הוא אמר את זה בעקבות מה? על מה הוא התבסס כשהוא אמר את זה?
הוא התבסס, למעשה, כמובן זה הטעות, קודם כל בוא, נודע לעובדה שזו טעות רבתי.
בהחלט.
בינו הרואות. בהחלט. החמאס לא הורתה אפילו בגרוש אחד. היה לו תוכנית, אותה הוא תרגל, מן הסתם שאף להוציא אותה לפועל באיזשהו עתיד, עשה עלינו הונאה, אסף מודיעין, וביום שהוא חשב, לא הורתה בכלל ותקף בכל עוצמתו במידה רבה של תעוזה מסתבר שכל המכשולים ששמו לדרכו הקיר, החומה וכו' והתמהיל של פיתויים ואיומים שנתנו לחמאס בצורה של הטבות כלכליות וכספים מזה, ואיומים כאילו אנחנו נעשה משהו, הם בכלל לא הספיקו, זה לא הזיז לו. אין שום סימן שהיה מורתע אפילו לרגע אחד. אבל ראש הממשלה האמין בזה. ראש הממשלה אפילו השתבח בזה. ראש הממשלה טען שמה שהביא למצב הזה זה התבונה של החיבור שהוא עשה בין איומים לפיתויים. הפיתויים העיקריים היו הכספים לחמאס.
ואיפה עמדה מערכת הביטחון בנושא הזה? מה הייתה דעתה?
עכשיו, תראה, אתה יודע כמוני, אנחנו שומעים את ההודעות. מערכת הביטחון בשלבים מוקדמים טענה כבר שהכספים הקטרים הולכים לחמאס, שמוחמד דף גוזר קופון של מיליונים, שכסף כזה ניתן להעברה לביצורים ולמנהרות ולהתחמשות. הדברים האלה נאמרו.
ובכל זאת הם לא התנגדו להעברת הכספים.
חלק התנגדו מי יותר מי פחות, אבל בכל מקרה, כאשר הסתבר באותות ובמופתים שהכספים האלה לא הולכים לסעד ורווחה וחינוך, אלא הולכים ישר להתעצמות, אז היו ביטויים מצד השבק, א', שעברו את הדברים האלה כהווייתם, ב', שדרשו גם לנקוט פעולה. אחת הפעולות שדרשו שוב ושוב זה לפגוע בראשי החמאס בעזה. גם את זה פסל ראש הממשלה. כלומר, לא צריך להשאיר את זה למה שאני אומר, ועדת החקירה תעלה על זה שוב, כי זה מתועד וידוע, ומה שאמרנו זה רק על קצה המזלג. פה הייתה תמימות דעים שחצתה את כל המערכת, מהדרג המדיני, השרים וראש הממשלה, שחשבו באמת ובתמים, שלא העלו על דעתם בכלל, שהחמאס עשוי לתכנן ולהוציא לפועל.
אבל אתה באמירה הזאת קצת, כך אני מרגיש לפחות, מנקה את מערכת הביטחון מאיזושהי אשמה.
לא מנקה בכלל, מה זאת אומרת?
כאילו הם קמו בבוקר וקיבלו החלטה שחמאס מורתע.
אל תגיד לי מנקה, אמרתי כישלון טוטלי. יש דבר יותר מקיף וגורף מזה? אני לא מנקה אף אחד. אבל בואו לא נעשה עכשיו פוליטיזציה של מי אשם. ברור, במידה רבה הראיות לפנינו. באף שלב ראש הממשלה לא חשב אחרת.
אתה חושב שגם לראש הממשלה...
עכשיו, השאלה שאני אמרתי,
כן, כן.
שאם היו מאירים אותו דברים היו מתנהלים אחרת, התכוונתי לדבר שהוא ברור. יש נוהל מתי מאירים את ראש הממשלה. ראש הממשלה יודע את זה. הוא בעצמו שותף לקביעת הנוהל. הנוהל הזה אומר שאם יש מידע מקריע על כוונת פיגוע פה, שם, באוסטרליה, בארגנטינה או בעזה, יש הנחיות ברורות שאם יש צפי קונקרטי לאפשרות של פיגוע גדול או יותר, מאירים אותו. לכן, אם היו מאירים אותו...
ההנחיות האלה מולאו? הם בוצעו? הייתה עילה להעיר אותו לדעתך?
לדעתי צריך היה, כן. לא ברור, וזה צריך לברר למה לא העיר אותו. האם הייתה החלטה של שמה לא להעיר אותו, או שהשאירו את זה למזכיר הצבאי שהותקן בכל הדיונים, והמזכיר הצבאי ועוזרו למודיעין החליטו על דעתם שהם לא מאירים. זה יצטרכו לברר, אבל העובדה היא אחת. אם היו מאירים אותו, אני אומר, אם היו מאירים אותו, כפי שצריך, אז הוא שמכיר את התרגולת, יודע שלא מאירים סתם. הוא יודע באיזה נסיבות. אז הוא היה שואל, למה הערתם אותי? אמרו, היו אומרים, לא תראה, יש פה איזשהו סימנים מעידים, יש תכונה, אנחנו לא שקטים, ראש השבק הלך לראות מה קורה. אז הוא מבין, הוא לא היה אומר, טוב, תעזבו את זה, אני חוזר לישון. א', הוא לא נוהג ככה. ב', הוא לא היה נוהג ככה, די סביר, שהוא מיד היה מתחבר למצב, היה אומר, אז מה אתם עושים? אז הם אמרו לו, היו אומרים לו, אנחנו עכשיו בודקים, מנסים לבדוק, אם אני מאמין, מכיר אותו, הוא היה מדרבן אותם לעשות, לפעול יותר מהר לברר, וייתכן שגם הוא יודע דברים שהם לא יודעים. אל תשכח שאחר היטב, יש דברים, לפעמים, שהדרג הצבאי, מסיבותיו מוצדקות, ולפעמים לצערי לא מוצדקות, מסתיר מהדרג המדיני. אבל יש לא פחות מצבים שהדרג המדיני מסתיר מהמודיעין. הרי היינו כבר פרשת הצוללות לדוגמה אחת, שבוצע ניתן אישור לקנות למצרים, ולא סיפרו למערכת הביטחון. אז צריך לברר אם כל אחד מילא את חובתו, בזה שכל אחד יעשה את חובתו כהלכה. בכל מקרה, אני מאמין שברגע שהוא היה שומע את זה, הייתה נוצרת תכונה יותר רבה. וזה היה מתבטא בכמה דברים שהיו מורגשים בשטח. אתה רוצה דוגמה סתמית לחלוטין?
כן.
חיל האוויר שלא היה כל כך בתמונה, הזניק חלק מהמוטסים שלו שטסו לפטרול בצפון, כי היה איזשהו אי בהירות, וגם חיל האוויר לא היה מחובר מספיק להערכת המצב במטכ"ל, או למה שהם יודעים. אז הם עשו את זה. עכשיו, די בכך, לא שההליקופטרים היו באים וצולפים, אלא שאותם מטוסים שבאוויר היו מתבקשים פשוט לעשות יעף מעל העוטף, כמו שעושים לפעמים מעל ביירות, עם רעש. עכשיו, אנחנו כבר יודעים, על סמך חומר, שהחמאס היה מאוד דרוך לאפשרות הזאת. היו לו כל מיני מקרים ותגובות. הוא אמר לעצמו שאם הוא יראה שההתקפה התגלתה, או הוא חשש שאולי זה מערב, הם עלולים להפסיק אותה או לקצר אותה. לכן אני חושב בסבירות, בסבירות, שאם היו מאירים אותו לפי הנוהל, הוא היה מגיב בצורה נכונה לפי הנוהל, לא מקל ראש בדבר, מבקש מה לעשות, וכל פעולה שהוא היה עושה הייתה מעלה את האפשרות שזה היה משפר במשהו את הפעילות ההגנתית. לעצור את התקיפה כבר אי אפשר היה, כי החלה ישר במתח של טילים ובחדירה. אבל מאחר והיא התגלגלה משך שעות ארוכות, יכול להיות שהיא הייתה מופסקת בחצי הדרך. כן, ואז היו נחטפים פחות, או ההגנה הייתה כמעה יותר טובה. זה מה שאני מעריך, על סמך תקדימים, היה עשוי לקרות אם היו מתקשרים אליו, כפי שהוא יודע, כאשר יש התראה לפיגוע. מאחר וחשבו כנראה שאין מצב כזה, ולא העריכו שיש מצב כזה, אז החליטו לא להעיר אותו, מי שהחליט, וזה חמור מאוד.
פרופסור הרב, אני רוצה לשאול אותך שאלה בהמשך למה שאתה אומר עכשיו, מעבר לזה שלא העירו את ראש הממשלה, שזה...
אני לא שומע אותך
עכשיו. עכשיו אתה שומע יותר טוב?
כן.
זה לא שחר, זה אח של שחר, אבל בסדר. אנחנו מאותה משפחה.
בהמשך...
תודה. בהמשך למה שאתה אומר עכשיו, למה שאתה עכשיו מדבר, מעבר לזה שלא העירו את ראש הממשלה, לא העירו גם, כמו שאתה אמרת עכשיו, וכמו שאנחנו יודעים כרגע, גם לא התקנו את מפקד חיל האוויר לפחות בפרטים, ממה שאנחנו יודעים גם, תקנו אותי אם אני טועה, גם את מפקד חיל הים.
מפכ"ל המשטרה?
מפכ"ל המשטרה, בוא נגיד, הוא, זה, זה, זה גורם אחר, אבל זה לא קצת, אתה יודע, כשאני שואל אנשים, אנשים אומרים, אפשר, אל תיכנסו לספקולציות, אני מבין, אנחנו לא נכנסים לספקולציות, רק אני שואל שאלה שאני לא מצליח לענות עליה, מבלי להיכנס לספקולציות. יש פה ארבעה גורמים, שר הביטחון, ראש הממשלה.
אל תעשה לי טובה, אל תעשו את זה.
אז אני שואל, אם יש סיבה תפעולית, אם יש סיבה תפעולית,
אתה רוצה לדעת אמת, או שאתה רוצה לבלף את עצמך?
רק אמת, אם יש סיבה תפעולית.
בגלל בלופים כאלה, קוראים אסונות כאלה.
לא, לא, אני מבין, בגלל זה אני שואל אותך.
אז אם אתה שואל, אז אגיד לך ישר, היה פה קריסה של כל המערכות. בכל הדברים, אתה רוצה לדעת מי עוד לא יודע, עוד 1,001 גורמים שהיו צריכים לדעת, לא ידעו. עוד 500 גורמים שהיו צריכים לעשות א', לא עשו. עוד 6,000 אנשים שלא היו צריכים שישחטו אותם, נשחטו. עוד בכמה מאות אנשים שלא היו צריכים שיחטפו אותם, נחטפו. אם אתה עכשיו תחפש הסברים שזה היה בכוונה תחילה, אז תמשיך. אז תגיד שגם החטופים בעצם רצו להיחטף. וגם האלה שמתו.
לא, לא, אני לא חושב שאנחנו
שם. אל תעשה, אל תעשה, אני מקרה בך.
לא, לא, אני גם מקבל את כל מה שאתה אומר, אני רק שואל. אני רק שואל שאלה.
אם אתה עושה כאלה ספקולציות שהן מונעות פוליטית, אתה חוזר על הפשע שעשו כל אלה שגרמו לאסון הזה.
אני מסכים לגמרי.
אז עדיף שתדבק באמת.
בגלל זה אנחנו מעלים אותך, כי מהניסיון שלך אנחנו חושבים שפה אתה כן יכול להגיד משהו שאנחנו,
אבל זה לא רק הניסיון שאנחנו שלי, לא יודעים.
אני ההיגיון שלי אומר שאם רמטכ"ל יודע על כזאת פעולה וראש השב"כ מדברים ביניהם, רק שתי האישויות האלה, נגיד שעוד אף אחד אחר לא יודע, ויש מחשבה שעלול להיות משהו, המחשבה שלי כאזרח, כחייל ג'ובניק מה שנקרא לשעבר, סתם כאזרח, שברגע שרמטכ"ל וראש השב"כ מדברים ביניהם באמצע הלילה, שזה די חריג שלעצמו, ומחליטים שביניהם שיש סיכוי שמשהו יקרה, לא משנה מה הגודל של הסיכוי, הדבר המתבקש השני, אני שם רגע בצד את כל הפוליטיקאים, ראש ממשלה, שר ביטחון, הם לא רלוונטיים. הדבר המתבקש הראשון שרמטכ"ל צריך לעשות בשלב הזה, או כל ראש מערכת צבאית, זה להתקן את כל ראשי המערכת, רק את ראשי המערכת.
אבל תגיד לי, מה אתה ממציא באמת, אתה מדבר?
לא, מפקד חלבי לא אמור לדעת
בשביל. הוא בעצמו, אז עכשיו, הוא יודע מה הוא חייב לעשות. תאמין לי, הוא יודע. הוא עשה את זה, הרמטכ"ל הזה היה ראש אמ"ן, היה סגן רמטכ"ל, היה רמטכ"ל, הוא אדם מאוד מנוסה. הוא יודע מה צריך לעשות. עכשיו, כמו שאומרים לך כולם, כולם אומרים, קשלנו. לא הבנו מה קורה, מכים על חטא וכולי. עכשיו, מה שבוצע שם, ברגע שכמה גורמים עשו שגיאות, וחוץ מזה, היו גם שם שגיאות שנעשו מזמן, הם לא שייכים בכלל לזה. למה היה ציוד שלם זרוק באיזשהו מקום ולא מתוקן? הרבה דברים בגלל הזנחה ורשלנות של כל מיני גורמים, מכל הסוגים. עכשיו, למה קרה מה שקרה? ברגע שנוצר הבלגן, בלגן הוא בלגן. עכשיו, אם אתה שואל אותי, אני אגיד לך ככה, מי שבסך הכל אחראי לוודא שקהילת המודיעין והצבא בנוי נכון, ויש לו את האמצעים ומתפקד נכון, זה שר הביטחון וראש הממשלה. מה, הם טוריסטים בארץ ישראל? וכשהיו תקלות קודם, הרי היו תקלות. היו תקלות רבות, הם לא ראו שזה קורה, האם הם הביאו בחשבון את האפשרות הזאת? למה ראש הממשלה לא היה ער לעובדה שאין לידו אף אחד? אף אחד, הוא היה בקיסריה לבד, לא היה לידו לא מזכיר צבאי ולא עוזר המזכיר הצבאי, זה אנשים שכפופים לו. למה הם לא אמרו לו, אנחנו לא עוזבים, אנחנו עוזבים אותך, כל אחד הולך לביתו. והוא שאחראי עליהם. מי שהיו צריכים להעיר אותו זה המזכיר הצבאי שלו שצמוד אליו.
המזכיר הצבאי קיבל,
יושב בלשכה.
המזכיר הצבאי קיבל עדכון מה,
הוא דיבר על זה
באמצע בלילה הזה.
אבל למה הוא לא היה לידו? אתה לא מבין שזה פקל לטעמים? צריך, לא ייתכן שראש ממשלה יהיה בקיסריה מוקף, לא יודע כמה עשרות מאבטחים, כאילו זה הדבר היחידי שיש בעולם, ואין לפחות לידו עוזר או רלש או סגן מזכ"ל שיטפל שם. אין.
אני
הוא לבד.
בהחלט מסכים.
אתה יודע איזה הצנחה זאת?
אנחנו ממש לקראת סיום. אני רוצה לשאול, לגעת עוד על קצה המזלג בעוד שתי נקודות. האחד, אתה חושב שגם ראש המל"ל הנוכחי צחי הנגבי יש לו איזושהי אחריות ל... מחדל הזה, הוא היה צריך לדעת, הוא ידע אולי?
מה זה כאן לדעת? אני לא חושב שהיה מישהו שידע.
הוא היה ער להתראות האלה שהשב"כ היה?
לא הייתה ידיעה, זה לא שהייתה ידיעה, לא ידעו. החמאס מתחת לאף תכנן ויזין כוחו.
לא, משהו בטוח ידעו, אחרת ראש השב"כ לא היה ער כל הלילה.
לא, זה לא לדעת. זה סימנים מעידים, סימנים מעידים הם לא מעידים מובהקים, זה בכלל לא מספיק בחייך. סימנים מעידים זה רק סימנים מעידים.
הבנתי, עכשיו אני ממש רוצה...
דוגמה, כן. אם אני אראה את האורות דולקים בלילה בקומה של הרמטכ"ל בקריה, אני אניח שבאמצע הלילה זה הוא עובד קשה.
כן, אבל כשנדלקים הסימים בכמויות כאלה, אני מניח שזה כבר יותר.
הסימים האלה נדלקו, תראה, אל תהיה, באמת, אל תהיה חכם בגרוש. הסימים האלה גם נדלקו בנסיבות אחרות. זה לא סימן, זה לא התראה, זה לא מקובל, התראה זה דבר הרבה יותר מוצק, מוחשי, אתה לא עושה דברים כאלה. החסר העיקרי היה חסר איסופי. אבל למה היה חסר האיסופי? זה גם בגלל הזנחה. אבל, אבל ראש הממשלה צריך לדעת מה הכיסוי האיסופי. הוא יודע למשל שהייתה תקלה שמה שגרמה להרס של יכולת איסופי.
אנחנו ממש צריכים לסיים, ממש על קצה המזלג אם אפשר בתשובה קצרה. אתה נתת רעיון לעיתון הארץ והשמת את שרון ואולמרט בהפקרת ישראל לגרעין האיראני. תן לנו מהתבונות שלך.
מתי?
בעיתון הארץ פורסם שם שאמרת להם ששרון ואולמרט הפקירו את ישראל לטובת הגרעין האיראני.
רק, אתה מדבר על משהו לפני 20 שנה?
לא יודע, 20 שנה.
מתי היה שרון? אני זוכר ראש הממשלה בשם שרון שהיה לפני 20 שנה. עכשיו אתה מצטט לי משהו בעיתון הארץ? יש
לך תאריך? לא, זה לא מולי עכשיו, אבל אני מצטט משהו שמה, אתה מתחבר לאמירה הזאת?
יכול להיות שכבר לא. אני לא יודע, אני לא מאמין שאמרתי, מה שכן אמרתי, וזה הוכח כנכון, שהתוכנית הגרעין האיראנית, בשנים למשל, הארכיון שתפסנו, המוסד הביא לישראל, היה התוכנית של התוכנית עמד. תוכנית עמד זה התוכנית הגרעין האיראנית בשנים בין 94-5 ל-2002-3. זאת אומרת, בין התקופה של רבין לתקופה של שרון. הייתה תוכנית איראנית פעילה שהיה לה לוחות זמנים, שהיה לה כסף, שאמורה הייתה להסתיים עם 5 פצצות מוכנות בסביבות 2005 או 4. בפועל הם הפסיקו את התוכנית הזאת שהייתה התקפה על איראק. בפועל, בהחלט לא הייתה חבל שלא היה מאמץ ישראלי יותר נמרץ כלפי האיום האיראני באותה תקופה, והוא לא קיבל את העדיפות. אני לעומת זאת עבדתי על זה במוסד בעוצמה רבה, וחשבנו שכבר אפשר לעשות דברים, וזה העובדה.
כן, אני רק
אמיר
כהערת אגב שראש המוסד לשעבר אומרים לפחות שהוא סיכל את המתקפה בכך שהדליף את זה לאמריקאים.
על מה אתה מדלג?
אני מדבר על דגה.
אני יודע, אתה מדלג 10 שנים, רצוי שתשלוט בנתונים. כן, אומרים שדגן שהתעניין שהתנגד לתקיפה באיראן על ידי נתניהו בשנים 11-12, שיתף במחשבה הזאת את המקבילים שלו בארצות הברית. יש שאומרים שהוא כך עשה. אם זה נכון, זה חמור ביותר.
כן, לא נותר
לי. אבל אני לא חושב שהיה צריך את ההדלפה שלו, אלא הנושא הזה הם ידעו והיה דיבורים איתם, והם אמרו מלכתחילה שהם מסתייגים, והם לא סיכנו את זה בשום אופן, הם רק אמרו שהם מסתייגים. האמריקאים לעולם לא יגידו לנו אל תעשו משהו. לעולם, הם חכמים, משום שאם הם יגידו לנו אל תעשו ככה, הם לוקחים את האחריות על עצמם. הם ישר, כשהם לא רוצים שנעשה משהו, הם אומרים ככה, אנחנו היינו מעדיפים שלא תעשו, והנה הסיבות שלנו. ואנחנו היינו מעדיפים שתעשו ככה וככה, ואולי זה יותר טוב לכם. אבל אנחנו מכירים בכך שאתם ריבונים לקבוע מה ביטחונה של ישראל מחייב, וזכותכם לפעול לפי השיפוט שלכם.
פרופסור עוזי ארד, תודה רבה, אנחנו נסתפק בזה. תודה רבה, דברים טובים ונוקבים. ואנחנו מסיימים את השידור, ונשוב בשבוע הבא, באותו יום.